שלום לכולם. הנושא שבעצם העסיק אותנו לאורך כל הפרקים הוא נושא הבחירה החופשית. זה בעצם היה הציר המרכזי, החוט השני של כל הפרקים כולם. כבר בתחילת המערכה הרמב״ם שאל את השאלה איפה יש בחירה חופשית בפרק ב', התחיל בפרק א' למעשה, אומר שהבחירה החופשית נמצאת בחלק המתעורר. פרק ב' ביסס את זה שהנושא של הבחירה החופשית, כלומר המצוות והעבירות, החופש נמצא במתעורר, בעולם הרגשי, שם נמצאת הבחירה החופשית שלנו. ובעצם כל הבריאות והחולי של האדם הם סביב השאלה הזאת, האם הוא יש לו שומר על הבחירה החופשית שלו או שהוא איבד את הבחירה החופשית. כשאדם איבד את הבחירה החופשית שלו, אז זה נקרא שהוא חולה, כמו שראינו בפרק ג' שהוא הביא את הפסוק מספר במשלי, שדרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשל. זאת אומרת, הרשעים, חולים, זה אנשים שהם לא יודעים. הם איבדו את הבחירה החופשית, והם לא מקשיבים, הם איבדו, וכל הדיון היה כל המצב הבריא של האדם, זה כאשר הוא בוחר. הוא מתחיל לבחור. ולבחור זאת אומרת, לא כל הזמן לשים לב לרגשות, למידות, לתכונות, כל הזמן לבחור באיזה דרך הוא רוצה ללכת, ככה, ככה, כל הזמן לבחור. והעיסוק בבחירה החופשית הוא באמת מביא את האדם ליכולת להגיע לגבהים, כן, לדבקות, של להתעלות, כמו שראינו בפרק סופר קרבי, שאדם שהוא כל הזמן עובד בבוחר ובוחר, אז הוא מתקדם לדבקות בהשם. והלאה, פרק חמישי, שהוא כל הזמן בוחר, לא רק כשהוא מקיים מצוות, כל החיים שלו, כל הזמן האדם משתדל לבחור כל הזמן. למה אני עושה, מה אני רוצה, מה אני מרגיש, מה קורה לי. כל הזמן להיות בבחירה חופשית. וככל שאדם שומר על החופש שלו, אז הוא פחות מתגרה, פחות מתפתה, פחות מושפע מכל מיני גורמים, והוא מתחיל לשמוע את קולה של החירות, את קולו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא חופשי, הקדוש ברוך הוא לא משועבד, הוא חופשי לגמרי, וכל המטרה שלנו זה להיות עוד ועוד ויותר חופשיים, עד כדי שנוכל לשמוע את הקול של החופש, את קולה של החירות, את קולו של ריבונו של עולם שהוא בן חורין. ולנהל את החיים שלנו יותר ויותר על פי החירות, זאת אומרת שהתורה והמצוות הם בשביל החירות. הם בשביל להיות בני חורין, כמו שכתוב שאל תקרי חרות על הלוחות אל החירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וכל המצוות כולן וכל התורה היא בשביל זה, בשביל זה, בשביל להיות יותר ויותר חופשיים, יותר ונכונים. וזה בעצם הנושא של הספר. ולכן השיא בעצם הגענו לגולת הכותרת, שכל הספר מוביל אליו, כל הספר מוביל לדבר הגדול הזה, שנקרא הבחירה החופשית. פרק שמיני, היכולת של אדם להתרומם מעל הטבע, מעל האינסטינקטים, מעל הדחפים, מעל הקיצוניות, להיות בוחר, להיות חופשי. ויש שלושה גורמים שמאיימים על הבחירה החופשית של האדם. שלושה דברים שמאיימים, זאת אומרת שבני האדם משום מה, בצורה מאוד מוזרה, למרות שיש להם בחירה חופשית, הם משכנעים את עצמם שאין להם בחירה חופשית. זאת מחלה הכי נפוצה במין האנושי, מה שקרה ואומר מחלה בפרק ג', שהבני האדם משכנעים את עצמם שאין להם בחירה חופשית. הם ממש נהנים מזה. בני האדם נהנים לשלול מעצמם בחירה. אז יש אדם שנהנה לשלול בחירה, במובן הנמוך, שהוא רוצה להתפתות, הוא רוצה, רוצה להימשך אחרי דברים להתגרות, אבל אנחנו עכשיו רוצים להתמודד עם כאילו אידיאולוגיה, זאת אומרת כאילו תפיסה. והאנושות מנסה בכל מיני צורות להוכיח כביכול, או להראות שאין לה בחירה חופשית. ולהתחבא בעצם, לברוח מהבחירה, שזה אבי אבות הטומאה. כי המטרה של התורה היא בדיוק הפוך, של המצוות, זה לעודד את הבחירה החופשית שלך. האדם יבחר כמה שיותר, שיאמין בחופש שלו. שימין שהוא חופשי הרבה יותר ממה שהוא חולם בכלל, שהוא חופשי מאוד. והרמב״ם בא לריב עכשיו, ממש לריב, עם שלוש טעויות שנפוצות באנושות, שמנסות להוכיח שאין בחירה חופשית. טעות אחת זה טעות מדעית, ששייכת לעולם, כביכול עולם המדע. טעות שנייה היא טעות מיסטית, וטעות שלישית היא טעות דתית. זאת אומרת, יש שלושה סוגי טיעונים, טעות דתית, השנייה מיסטית. זה שלושה גורמים, שלוש סוגי טעויות שבני האדם טועים בהם, ומנסים לשכנע את עצמם במה שהם רוצים בעצם, לטעון שאין להם בחירה חופשית. האדם כל כך, זה מטורף, האדם כל כך רוצה שישללו לו את הבחירה החופשית, הוא כל כך נהנה וכל כך מאושר כשאומרים לו שאין לו בחירה. זה לא נתפס. כמה האדם מוותר בקלי קלות על המתנה הכי גדולה שיש לו, על המעלה שלו כאדם, על פני כל יצור אחר בטבע, שיש לו בחירה חופשית, כמה אדם משום מה נהנה לוותר על המעלה הזאת, וממש מתחנן שיקחו לו את הבחירה החופשית, ומייצר תפיסות עולם מוטעות, כאילו להוכיח שבאמת, אתה רואה, אין לי בחירה חופשית. זה המחלה הכי קשה של המין האנושי. והרמב"ם בא להילחם. בא להילחם על החופש. להילחם על החירות. והנושא הראשון, הטיעון הראשון, הוא הטיעון הכאילו מדעי. בעולם המדע, עד היום, אפשר לקלוט ממנו, מי שכמובן זה החלטה, לנסות להשתמש במדע כדי לחזק את התחושה, את הרצון, שאין לאדם בחירה חופשית. למה? כי העולם המדעי מנסה לעסוק בטבע. העולם המדע מתעסק בטבע. הטבע אין לו בחירה. בטבע אין בחירה. זאת אומרת, אין לנו בחירה איזה סוג דם יהיה לנו. אין לנו בחירה ממה מורכבות העצמות שלנו. אין לנו בחירה מה ה-DNA שלנו. הנה הגענו ל-DNA. ה-DNA, שזה מושג מודרני, האנושות תמיד הרגישה אותו. תמיד האנושות הרגישה, לתוך תוכה, שיש לבני אדם שונים DNA שונה. הם לא קראו לזה DNA, הם קראו לזה במילים אחרות, אבל האנושות תמיד הרגישה שיש לכל אדם איזשהו מבנה גנטי, שהוא בעצם לא בחירי. זה מבנה מולד. והמדע, בכל מיני גלגולים של המדע, בין אם המדע של ימי הביניים, המדע המודרני, בגלגולים שונים, תמיד אמר את זה. כן, נכון. יש מבנה גנטי אישי, אישי, שהוא משפיע על הרבה מההתנהגות שלנו. יש לך זה תכונות גנטיות. ולכאורה כשאנחנו עומדים מול האמירות האלו של תכונות גנטיות ומבנה אישיותי מולד וכל מיני מילים כאלו, זה אומר שבעצם אין לנו בחירה חופשית, כי זה הטבע שלי. ומשום מה בני אדם מאוד נהנים מזה, מאוד מאוד נהנים, עומדים בתור לקבל אבחונים, רוצים שיבחנו אותם, אבחון גנטי, אבחון פסיכולוגי, אבחון מה שלא רוצים, העיקר שיוכיחו לי, אדם מוכן לשלם איזה כסף כדי שיגידו לי את מה שאני כל כך רוצה לשמוע, שאין לי בחירה חופשית, שזה מולד אצלי, שזה בטבע שלי, שזה מבנה גנטי, שאין מה לעשות. וואי, איזה עושר. בני אדם כל כך נהנים, כי בבת אחת שהם נושאים לרווחה, וזהו. אין לי בחירה חופשית. ואז אני פתור. ואז אני לא צריך לדרוש מעצמי דרישות, ואין לי ציפיות מעצמי, ואין לי נקפות מצפון, וטוב לי ככה, לדעת שאין לי בחירה חופשית. אז בני אדם בכל מיני צורות מאוד מאוד נהנים לשכנע את עצמם שאין להם בחירה חופשית. קוראים לזה אבחונים, אבחונים פסיכולוגיים, אבחונים סוציולוגיים, אבחונים פסיכולוגיים, כל מיני אבחונים, אבחונים גנטיים, מה שלא רוצים, יש מלא אבחונים. העיקר להוכיח שזה מבנה מולד גנט. אי אפשר לשנות את זה. אתה יודע למה אני מתנהג ככה? זה בגנים, אין מה לעשות. אתה יודע למה אני מתנהג ככה? זה חלק מהמבנה הפסיכולוגי שלי, אין מה לעשות. המשפט הזה, אין מה לעשות, הוא משפט שגורם לאנשים עושר. אנשים שמחים, משום מה, נהנים מאוד לוותר על הבחירה. כן. אני לא אמרתי שזה לא נכון. אנחנו עכשיו רוצים להתמודד. אנחנו רוצים להתמודד עם התופעה. תופעה עתיקת יומין שמקבלת כל הזמן פנים חדשות, שבני האדם משתמשים בטיעון הגנטי כזה או אחר, לומר, באמת אין לי בחירה. זה מבנה אישיותי שלנו. זה ככה, זה מה עושה. והרמב״ם רוצה להילחם עם זה. התמודד. הרמב״ם היה רופא. הוא לא מכיר טוב את כל המדע, הוא שולט בעולם המדעי של זמנו, והעיקרון הוא אותו עיקרון. זאת אומרת, המדע התקדם, אבל הוויכוח נשאר. עד היום ויכוח חשוב מאוד, אולי הכי חשוב בעולם. האם יש לנו בחירה חופשית? כן, בבקשה.
אני לא שומע. אבל לא
כל אבחון
שאדם
מאבחן
הולך
להבחן
עצמו,
נגיד
הפרעות
קשב,
ובהכרח הוא
אומר עם
ידיים, אולי דרך
זה מה שקורה להמון אנשים. הרבה מאוד אנשים, לצערנו הרב, לתרבות, משתמשת בזה כטיעון שקוראים לי להרים ידיים. להרים ידיים או לוותר לעצמי בעצם, נגיד ככה. זה עוצר נסיבות מקילות. זאת אומרת, יש היום תופעה שנקראת מתנת בר מצווה. מתנת בר מצווה שההורים נותנים לילד. היא עולה 3,000 שקל בערך, אולי קצת יותר. משלמים למי שצריך לשלם, והוא מוציא לנער או לנערה מסמך שמראה שיש לו המון בעיות, קשב, ריכוז, כל מיני דברים כאלו, ואז הוא הולך לתיכון, ימלא פטורים. יש לו פטור ממבחנים בכתב, פטור ממבחנים בעל פה, פטור מעבודות, פטור זה, יש לו מקלות. זה מתנת בר מצווה. שאבא ואמא נותנים לילד, הנה עשינו לך את המתנה הכי טובה, אתה תעבור את התיכון ככה בנחת, בשקט, בלי דרישות, אף אחד לא יציג לך. צריך לשלם קצת, אז מה? זה מתנה נחמדה. זה תופעה. זאת אומרת, במקום שאדם יבין שהוא צריך להתמודד, להתבגר, אז ההפך. אין מה, תוותר. תוותר לי, תוותר. תעשה לי הנחה, תעשה לי הנחה, תעשה לי הנחה. אנשים מבקשים הנחות כל הזמן. הנחה במבחנים, הנחה בציונים, הנחה ויתורים, הקלות, הכל. אני לא יכול, אני לא יכול. אנשים אומרים, ככה אני. ככה אני, זה המבנה שלי. אני תוצר של האירועים, תוצר הנסיבות, של ההפך. הכל בשביל בסוף לוותר לעצמי. רמה יוצא למלחמה. מלחמת עולם. אומר הרמב״ם, אני מסכים עם העובדה שאנחנו נבראים שונים קצת. כלומר, אי אפשר שיוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה. זאת אומרת, אנחנו לא נולדים כבר מושלמים. אנחנו נולדים עם פוטנציאל. כמו שאנחנו לא מושלמים, אנחנו גם לא מושלמים. אנחנו פוטנציאל. האדם יש לו פוטנציאל להיות נגר, יש לו פוטנציאל להיות מהנדס, יש לו פוטנציאל להיות אדם נחמד או להיות אדם מעצבן. זה לא הכרח. זה לא הכרח שאדם יהיה צדיק וזה לא הכרח שהוא יהיה רשע. אבל אפשר, כן אני כן מסכים אומר האדם, שיש לאדם מוכנות למעלה חסרון. זאת אומרת, יכול להיות שאדם אחד, הסיכוי שלו להיות נגר יותר טוב משל מישהו אחר. זה לא הכרח שהוא יהיה נגר טוב, וזה לא הכרח שהשני לא יהיה נגר. זה אומר שהוא נולד נכון עם נקודת פתיחה שונה, שיכול להיות שהוא יהיה נגר יותר טוב מהשני. ואותו דבר גם בתכונות הנפש. יש לבני האדם שונים, אתגרים שונים. נקודת מוצא שונה. אבל נקודת המוצא היא לא סוף הפסוק. נקודת מוצא שלך שהפוטנציאל שלך להיות אדם נעים גדולה יותר. מכל מיני סיבות. אבל זה לא הכרח שזה יקרה, כי זה לא בבחירה שלך. וגם עם אדם שנולד פוטנציאל אחר, פחות, אבל הוא מסוגל גם. טוען הרמב״ם שהפוטנציאל האנושי, מה שאנחנו קוראים ה-DNA, הוא לא מחליט. הוא לא שולל בחירה, לא לטוב ולא לרע. הוא מציב אתגרים שונים, נכון, שלבני האדם שונים יהיו אתגרים שונים. אבל הבחירה החופשית היא העיקר, היא השחקן המרכזי. היא יכולה בהחלט להגיע להישגים מאוד מרשימים, גם בתחום של היכולות וגם בתחום של המידות, מנקודת מוצא שאתה נמצא בה. נקודות מוצא שונות, זה לא אומר שזה נגמר, זה לא סוף פסוק. זה רק נקודת מוצא. יכול להיות שיהיה לך יותר קשה. והוא יהיה יותר קל. יכול להיות. אבל יש לך בחירה חופשית. משל, יש אדם שמזגון נוטה ליובש. זה השפה הגנטית של פעם. אבל זה אותו עיקרון. בגנטיקה של פעם, במדע הגנים של פעם, טענו שהמבנה הגנטי של האדם הוא בעצם תלוי בכמות הלחות הפנימית שיש לו בגוף ובנפש. זה משפיע על הנפש שלו, זה גוף ונפש ביחד. יש לחות כזאת ויש כמה סוגי לחויות. זה הגנטיקה של פעם. הגנטיקה של פעם זה בעצם הרצון לחבר בין דברים גופניים, ביולוגיים, לדברים נפשיים. אז קראו לזה בכל מיני שמות. היום אנחנו קוראים לזה בשמות אחרים. אז יש אדם שיש לו, הרואים עליו שהוא פחות, פחות רטוב, בלשון הגנטיקה של פעם. מה זה פחות רטוב? פחות, עם פחות רגשות. אתה רואה שאדם נולד עם פחות עוצמות רגשיות. זה הגנים, זה הגנטיקה שלו. זה המבנה המולד שלו. הצד הרגשי אצלו פחות חזק. מה זה יגרום? שלמשל, הוא יהיה בו, הוא יהיה יותר שחלטן. הסיכוי שלו להיות שחלטן גדול. עצם מוחו זך. זה יהיה קל עליו ללמוד ולזכור. כי בגלל שהוא פחות רגשן, אז יש לו פחות קוצים. פחות דברים מסעירים את נפשו ואת רוחו. אז הוא יותר רגוע, אז הוא יכול יותר ללמוד. בסדר. הוא יותר יכול מאשר אדם שיש לו תכונת רגשנות מאוד חזקה. זה המבנה הביולוגי גנטי רגשי שלו, יש המון רגשות. אבל זה לא סוף פסוק. הרי גם אותו אדם עם תכונה, עם עולם רגשי יותר רגוע, אם הוא לא יעשה כלום ולא ילך ללמוד, אז הוא לא יצא ממנו שום דבר. אם הוא לא ילמד ולא יפתח את השכל שלו, אז הוא לא יכלום. הוא יישאר שחל בלא ספק. ולהפך, האדם השני הזה, שהפוטנציאל שלו נמוך יותר, כלומר, ההתמודדות שלו יותר מסובכת, כי יש לו עולם רגשי מאוד סוער, קשה להושיב אותו, קשה לו להתרכז. אבל אם יהיה מישהו עם סבלנות, שיעבוד איתו לאט לאט, ויתמודד איתו, יהיה קשה, נכון. יעשה בהדרגה, לאט לאט, בהתחלה הוא יתרכז דקה, אחר כך שבוע יתרכז שתי דקות. אם הוא יעבוד על עצמו, הוא ידע ויביא. יהיה לו יותר קשה. אבל יש לו בחירה חדשית. הרמב״ם מאמין בכוחה של הבחירה החדשית. הגנים, נקודת פתיחה, לא נקודת סיום. יכול להיות שאדם של אדם אחד, מזג ליבו יותר חם. זאת אומרת שיש לו עוצמות נפש חזקות. המבנה, המולד שלו, הוא יותר עוצמתי. אתה רואה שהוא בגן ילדים, הוא מטפס על העץ הכי גבוה. איזה אומץ. מה, זה מאיפה? יש לו גנים, אתה רואה שיש לו עוצמה, יש לו אומץ. הסיכוי שלו להיות גיבור יותר גדול. אבל יכול להיות שהוא לא יממש את זה בתור גיבור. יכול להיות שעושה כזה כלום בסוף. שבסוף לא עושה שום דבר מהתכונה הזאת. יכול להיות הפוך. אדם שהיה לא טיפס על מקומות גבוהים, היה פחדן, אבל הוא עבד על עצמו. לאט לאט לרכוש מידה של גבורה, הוא עבד על זה, לאט לאט ללמוד גבורה, יתאמן, יתאמן, יתאמץ, לאט לאט, שלב אחרי שלב, עוד שלב, עוד שלב, ולאט לאט הוא רוכש תכונה של גבורה, כן, אפשר.
אבל למה
אתם כך עושים למטר
על הבחירה חושית?
זה כיף. כן תלונות, אין תלונות, אני לא צריך להתאמץ, לא צריך להתמודד, לא צריך לריב עם עצמי. אני יכול לזרום ככה. אף אחד לא בא אליי בתלונות, בטענות, אין ציפיות, אין דרישות, יש לי מלא תירוצים. אני פטור. הכי כיף זה להיות פטור. אנשים מחכים שאתם, פטור, פטור, איזה כיף. יש לי פטור. אנשים רוצים פטורים, פטורים, אנשים מחפשים פטורים מהכל. פטור ממיסים, פטור ממילואים, פטור מעזרה לזולת, פטור מתפילה, פטור משבת, פטור, פטור, אנשים רוצים. תן לי פטור, אנשים מאושרים. תן לי פטור מעבודת המידות, תן לי פטור מעבודת... איזה כיף להיות פטור. זה יצר הרע. הרצון להיות פטור.
זה לא יותר מאבק? זה לא יותר מאבק
להילחם? זה לא להילחם, זה לוותר. אין להילחם. זה לא פתור. בבחירה. זה לא פתור. זה אומר שאני אגיע לזה בדרך שונה. אני אגיע לזה אחר כך. אני אגיע לזה בעקיפין. אני בונה מסלול התקדמות אחר, אבל לא פתור. אנחנו לא פתורים מהעבודה. אנחנו אולי נעשה את זה בדרך אחרת, בעד רגע, בשיטה שונה, אבל לא פתור. כן. כן, דיברנו על זה בפרק ו. נכון? פרק ו, אמרנו לפונקציה. זה בא לעודד. זה משפט מעודד, שמטרת מסכת אבות, לעודד את הבחירה החופשית. לפונקציה מסכת אבות. כלומר, אל תלחץ מזה שיש נקודת מוצא שלך היא שונה. כי מה שחשוב זה ההתמודדות שלך. זה הבחירה שבחרת, זה מה שחשוב. היהדות לא מאמינה בהישגים, היא מאמינה בבחירה. הבחירה היא חשובה. העובדה שאתה נאבק על החופש, זה הדבר החשוב. זה עושה אותך יותר דומה לאלוקים. כי לעולם לא נגיע להישגים של אלוקים. אבל אנחנו רוצים להיות דומים לחופש האלוקים. זה נתקרב להתקרב לקדוש ברוך הוא. להיות יותר ויותר חופשי. היה, הגמרא מספרת מסכת שבת, ששני אנשים התערבו על סכום עתק, 400 זוז. 400 זוז זה המון כסף, 400 זוז זה התקציב המשפחתי לשנתיים. כמה שעולה לממן משפחה שנתיים זה 400 זוז, הרבה כסף. על מה הם התערבו 400 זוז? מי ירגיז את הלל הזקן? מה זה להרגיז את הלל הזקן? הלל הזקן הוא נשיא ישראל. כולם יודעים שיש לו שליטה עצמית מדהימה. הוא אף פעם לא כועס. תמיד יש לו סבלנות לכולם. מדהים. יש לו בחירה חופשית. מי יצליח להוכיח שיהיה לי הלל בחירה חופשית? ועל זה שמים 400 זוז. יש איזה הנאה, שמים כסף על זה. יש ממש הנאה להאמין האנושי ומוכנה לשלם, האנושות מוכנה לשלם הרבה כסף בשביל להוכיח שלכל אדם יש בסוף מקום שזהו, אין לו בחירה חופשית. נגמר. הנה, אנחנו נבוא להלל הזקן, נעצבן אותו ביום שישי אחרי צהריים לפני שבת. הנה, הנה, אתה רואה? הנה, הצלחנו. אתה רואה? הלל איבד את הבחירה החופשית שלו. איזה יופי. עכשיו, זה, על זה מוכנים לשים המון כסף. כי האנושות נהנת מזה. והרמב"ם בא לתקוף כל דבקול את התפיסה הכאילו מדעית. אנשים נעזרים במדע כדי לטעון שזה מולד, שזה טבע. שאין מה לעשות. זה ה-DNA שלי, זה המבנה הביולוגי שלי, המבנה הגנטי, המבנה הפסיכולוגי שלי. זה תוצאה של החברה, לא משנה מה. זה לא אשמתי. אין מה לעשות. זה לא בחירה שלי. אני לא יכול לשנות את זה. זה מולד. והלל הזקן, על זה נלחם. יש בחירה חופשית. הוא אומר לו, אני מפחד לשאול אותך שאלות, אתה תיכעס, מה אני לא אכעס? זה לי בחירה חופשית. והוא מפסיד את הכסף שלו. הוא אומר לו, הלל, זה טוב מאוד שהפסדת את הכסף. אולי היה טוב שתפסיד עוד כסף בשביל ללמד את הדבר הכי חשוב בחיים, שיש לאדם בחירה חופשית. נכון שהלמידה היא שונה, נכון שהדרך ההתקדמות היא אחרת, בוודאי. ברור שהיא שונה. אנחנו לא אותו דבר. אבל אנחנו כולנו יכולים וצריכים להתמודד. ולכן התורה אומרת במפורש שכל המצוות נכונות לכולם. תורה אחת, משפט אחד. כל האיסורים, כמעט כולם, שווים לכולם. ורוב המצוות שוות לכולם. זה לא רק לאנשים מיוחדים, לכולם. תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. כולם לא אוכלים חמץ. אני לא, כולם. אני רחב, לא. כולם אוכלים מצה, כולם צמים ביום הכיפורים, כולם מברכים ברכת המזון, כולם מתפללים, לא, כולם. וכולם אסור לדבר לשון הרע. כולם צריכים לאכול כשר. כולם. זה קשה, מודד. אבל היא יותר קשה ממנו. נכון, אז מה? השפה של התורה היא שפה שדורשת וטובה. היא לא מחלקת פטורים כל כך מהר התורה. צריך סיבות מאוד מוצדקות. כך אומרת המשנה במסכת אבות, שאדם צריך להיות אז כנמר, רץ כצבי, קל כנשר, גיבור כארי, לעשות רצון אביו שבשמיים. זאת אומרת, קדימה, תילחם. כן. אני לא שומע.
קצת,
כן. זה אומר שהתורה אומרת, אתם משקיעות בנושא אחר. אז את זה אנחנו פותרים. למה? כי ההשקעה הנפשית שלכם היא בנושא אחר. אבל למשל בלא תעשה, אין הבדל בין גברים לנשים. וגם ברוב המצוות עשה אין הבדל. אז יש קצת, כן, כן. אבל רוב, כל הנשים כולם, יש להם אותה התמודדות. אין הבדל באישה לאישה. מה, אני אישה אחר? לא, כל הנשים, יש כמה הבדלים קטנים בנשים לגברים. נכון שיש מבנה שונה, אבל סך הכל רוב התורה שווה. ודאי בלא תעשה, ודאי גם בעשה הרוב שגיע. שוויון במובן של התביעה, של הדרישה לעבודה. נכון שצורת העבודה יכול להיות שהיא שונה. סגנון, אבל המהות... לא מצאנו בהלכות לשון הרע שיש הקלות לגברים או לנשים. אין דבר. לא מצאנו. או בהלכות ברכות. הלכות חמץ, הלכות שבת. כל הדברים המשמעותיים. דיני נזיקין, דיני בן אדם לחברו, כשרות. אין דבר. כל המערכת המשפטית, כל עולם המשפט, אין הבדל מגברים לאנשים. כל הדינים, דין המונות, כל עבודה זרה, כל הצניעות, הכל הבדל, כל הבדל, כל המחלדים. גניבה, גזל, תחמון, כל כיבוד הורים, כל אלה, כל אלה. כלומר, אין פטורים. אבל אנחנו שונים, תתמודד. תעבוד. למה? כי הבחירה החופשית היא המטרה. היא מטרה, היא גולת הכותרת של החיים, להיות דומה למלוכים. זה המטרה, תראה, המטרה היא החופש. אז לכן שזה קושי גדול יותר, אומר הרמב״ם, אבל הוא יצליח. צריך להאמין. אז זה אם כן הקרב הראשון של הרמב״ם מול הכאילו מדע. השימוש במדע, שהמדע הוא נכון, אבל השימוש בו כדי לשלול בחירה חופשית, לא נכון. על זה הרמב״ם מתנגד בחריפות. עכשיו יש קרב שני. הקרב השני הוא לא מול העולם המדעי, אלא העולם המיסטי. יש מיסטיקה. זה קרב מאוד מאוד חזק, קשה. העולם המיסטי היה, שוב, היה פעם וגם היום, אותו דבר. שוב, הסגנון שונה, אבל אותו, כמו שבעולם המדעי המאבק לא השתנה, רק המילים השתנו, אבל המאבק אותו מאבק, גם אותו דבר מול העולם המיסטי. בעולם העתיק, אנחנו רואים שהיו המון המון עיסוק במיסטיקה, היו מחשפים וחוזים בכוכבים, מלא. מצטגנינים ופועל וחרטומים והמון המון חברי חבר ואוב ועידוני כל, מה זה כל הדברים האלו? זה בני אדם הולכים, משלמים כסף, נהנים מאוד מאוד לבוא למישהו שיגיד להם שאין להם בחירה חופשית. הולכים לאובות ועידונים, הולכים למחשפים, לקוסמים, למצטגנינים, שיגידו לי שאין לי בחירה חופשית. מה יהיה? יהיה ככה וככה 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 וככה. בטוח כן. זה לא מה שאמרת, תמיד, זה ברור מה שכן. אז אין לי בחירה חופשית. נכון. זה בטוח, זה מה שיקרה. כל המחשבים למיניהם, הם אומרים לאדם מה הולך לקרות, ובני אדם נהנים ללך לשם, עומדים בתור. עומדים בתור לאנשים ומשלמים כסף, בשביל שמישהו יגיד להם מה יהיה, ואין לך בחירה חופשית. מוזר, אנשים מוכנים לעשות את זה. למה עושים את זה לעשות את זה? למה לקבל ממישהו את השלילה? לא, אין לך בחירה. שוגעים, בני אדם שוגעים. במקום לסמוח, יש לנו בחירה חופשית, נהנים, עומדים בתור בשביל זה. תגיד לי, יש, אין לי בחירה. כן, אין לך בחירה, יש לך ככה וככה וככה, נגמר. והתורה נלחמת. התורה אומרת, לא יהיה בך מחשב, וחובר חבר, ואוב עידוני. על אוב עידוני, מקבלים את העונש הכי חמור בתורה. אובות ועידונים זה סקילה. אובות ועידונים זה היו אומרים עתידות לאנשים, על סמך סיאנסים וכל מיני דברים כאלו. מדברים עולם הביתים, נשמות עם כל מיני דברים, אומרים לאדם לאנשים מה יהיה בעתיד, סקילה חייבים על זה. מה קרה? למה? כי זה השולל מאנשים את הבחירה החופשית. הרמב"ם כתב מכתב לחכמי דרום צרפת. כתבו, אמר להם, תתרחקו מכל הקוראים בכוכבים, מכל האסטרולוגים. תתרחקו מהם. תדעו לכם, אומר הרמב"ם, שכל זה שגלינו מארצנו, כל החורבן של עם ישראל, היה בגלל שהלכו לכל החוזים בכוכבים. אומר הרמב"ם, כך הוא כותב במכתב שלו. היה, נגיד יש מלחמה, עומדת לפרוץ מלחמה, בין צבא ישראל לצבא, אני יודע מה, הבבלי, האשורי, אין לי מושג מה. הולך המפקד של הצבא לקורט בקפה, קורט בשוקו, קורט במצקו, לא יודע, הולכת לקורט, מסתכלת בשוקו שלו, אומרת לו, אני רואה, יש לך עוד שבוע מלחמה, אתה מנצח במלחמה. כן, כן, אתה מנצח. בסדר, אז אפשר לישון. עוד לא צריך להתאמן, אומר רבא, לא צריך להתאמן, לא צריך להכין את הנשק, לא צריך להכין את הציוד, לא צריך לאסוף מודיעין, לא לתכנן את המלחמה, אלא אמרו שננצח. אומר רמב"ם, ככה הפסידו בקרבות. אומר, למה הפסדנו במלחמות? כך הוא כותב. אין למה הפסדנו במלחמות? כי הלכנו לחוזים בכוכבים. ככה הוא כותב הרמב"ם. אני חכב שם. גם הפוך. אם הקוראת בשוקו תגיד לך, אתה בטוח תפסיד, אז אני רואה תפסיד, אז בשביל מה לי להתאמן. בכל מקרה נעשה. אז זה מתיש את כל ההשתדלות של האדם. כשאדם נכנס לתרבות כזאת, של הורוסקופים, מזלות, אנשים קוראים לזה כל מיני, מספרים, תאריך לידה שלך, כל מיני דברים כאלו, האדם נכנס לזה, זה בור. כי האדם לאט לאט אומר שזה כבר לא משנה מה אני אעשה, בכלל לא חשוב. הוא בעצם מסיר מעצמו כל מאמץ, כל השתדלות, כל בחירה. כי נשימה לי להתאמץ, נשימה לי לטרוח, נשימה לי לעשות משהו בכלל. זה הכל גורל משמיים, זה הכל גורל. זה נקבע לי מפה, וזה נקבע לי משם, זה הכוכב הזה החליט עליי, והתאריך לידה שלי, ואין מושג מה. זה לא מדע, כן? זה מיסטיקה. הורס את העולם. כן, בבקשה.
אבל יש מקום בכלל ללכת לכל האנשים
האלה? יש מקום להרוג אותם. צריך להרוג אותם. מטפלים זה משהו אחר. אני לא רוצה מטפלים. אמרתי, קוראים בכוכבים. קוראים בשוק או בקפה. מה?
זה גם בקשר למדע כאילו.
רגע, תחזירה אותנו למדע עכשיו. המדע או מיסטיקה?
לא,
יש מדע ויש מיסטיקה. זה לא טוב.
יש מקום מטפלים
שאני שואל. אז אני שואל, מדע או מיסטיקה? לא, זו השאלה. יש מדע, מדע זה רציני.
מדע,
הולכים למדע, זה חשוב ללכת לקבל אבחון. בשביל מה? בשביל לתכנן את ההתמודדות. לא בשביל לקבל פטור. בשביל לנהל את המאבק. זה חשוב, אומר רמב"ם. נכון. זה טוב שיש לך אבחון. למה? כי עכשיו אני יודע איך להתמודד, איפה לשים את הדגש, על מה להיאבק, על מה לחייב, איפה נקודת התורפה. זה גורם יצירתיות, זה גורם חשיבה, בואו פה, הולך משם. זה מעצים את בשביל הבחירה, של לבחור יותר, להיות יצירתי בבחירה. פה, כלום. מיסטיקה, כלום, שום דבר. כי זה הבל הבל. זה הכל רק יצר הרע. רמב"ם קורא לזה שיגעונות. שיגעונות. חד משמעי שידור. כן.
הרב,
אבל
תמיד
צדקו
הקוראים בכוכבים?
בוודאי.
איך?
כי הם תמיד צודקים.
אבל
אם
יש מלחמה...
כן, הם יודעים תמיד להיות צודקים בסוף. זה רמאים, או נוכלים. אנשים יודעים לעשות את זה. ככה זה, נוכלים. נוכל הוא נוכל, אז הוא יודע להסתדר בסוף. זה כן, זה ככה. התורה שעדיין זה חי וקיים בכל העולם, מה לעשות? בכל העולם, אני מקבל מדי פעם, לא יודע למה, מדי פעם באיזה חודש, פתאום יש איזה מסרון כזה קופץ, לא יודע מי שולח את המסרונים האלה. אתה רוצה לדעת מה העתיד שלך, מה המזל שלך, תתקשר למספר הזה, לא יודע, אתה מקבלות כאלה, רק אני מקבל נראה לי. כל מיני, פעם בחודש כזה קופץ כזה, לא יודע איך הם מגיעים לאנשים. מה זה שצריך? אתה רוצה לפתור את כל הבעיות שלך בדברים? תתקשר למספר הזה, לפי התאריך לידה שלך, לפי המזל שלך, יפתרו לך את כל הבעיות. זה שקרנים, כולם נוכלים. הם לא מוכיחים, הם נוכלים. נוכל תמיד יודע להוכיח את עצמו. איך גנבים גונבים? הם באים, הם נראים אנשים הכי ישרים בעולם. הם מוכיחים לך שאם תפקיד את הכסף אצלם, אתה מסודר. אתה נוכלים הכי גדולים בעולם, הם נראים האנשים הכי אמינים.
אבל
מתי שהוא
מוכיח את זה, כאילו, מגלים את זה.
או שכן, או שלא. נוכלים הם יודעים להסתדר. הם מחליפים פרצופים, אין מגיעים. אנחנו רואים שהאנושות ממשיכה ללכת. למה? יש סיבה לזה. הסיבה שבני האדם נהנים מזה. תעשי ניסוי, תראי, תלכי לאיזה מקום, ותגידי שיש לך שיטה של עתידות. כשאת יודעת עתידות, יש לך איזו שיטה במקום מדרכים, תראי כל הם יבואו אליך. תוך שנייה, תראי, עמדו, יסתובבו מכם, כל הם יבואו סביבך, כאילו מה, כן, אתה יודע, כן, אני יודעת להגיד לאדכם את העתיד וזה, יש לי שיטות מיוחדות.
אבל אנחנו נשים נאחד, בסוף נאחדים דבר שהוא כאילו...
נאחזים במה לא, רק בשביל מטרה אחת, שלא תהיה לי בחיר. כל כך הבני האדם, כל כך צמאים שלא תהיה לי בחירה חופשית, שהם מוכנים לעשות דבר כזה מטופש, הם יודעים שהם עושים שטות, והם הולכים לחרטונים והצטגנים, מי שלא, רק בשביל דבר אחד, שלא יהיה לי בחירה חופשית. איזה כיף. אני לא צריך להתאמץ, אני לא צריך להשתדל, אני לא צריך לטרוח, כי זה סגור כבר, זה גמור, זה סגור. כן.
זה קשור גם לאסטרולוגיה? אסטרולוגיה?
כן, אמרנו אסטרולוגיה, בוודאי. זה הכל להבלים. אומרים לאדם, אדם אסטרולוג מסתכל, יהיה לך, אתה תרוויח כסף, אתה תהיה זה, אתה זה. אני ארוויח כסף, לא צריך ללכת לעבודה. אמר אסטרולוג שיהיה לי כסף. אז למה לעבוד? כן.
מה אתה בכל העבוד של פסיכולוגיה?
לא, פסיכולוגיה זה מדע, זה משהו אחר. זה מדע, זה לא צפיית העתיד. פסיכולוג, מה דיברנו מכל, זה מדע. הוא אומר לך, זה ההתמודדות שלך, פה ההתמודדות שלך. בבקשה, תמודד. הוא יכול לעזור לך להתמודד, אבל המטרה היא להתמודד. לא לקבל פטור. הוא בא לעזור לבחירה החופשית. אם הפסיכולוגיה רק אומרת לאדם, אתה משוחרר, אין מה לעשות, זה המבנה הגנטי שלך. לא. זה בא לעזור לבחירה החופשית. צריך לזכור תמיד, מה המטרה? תמיד לזכור, שהמטרה לעזור לאדם לבחור. לעזור לו לבחור, לעזור לו להתמודד. אבל אם זה גורם לאדם לא להתמודד, לא, שנפל. לא דיברנו על רבנים, דיברנו על מדענים ומיסטיקנים. הם לא רבנים, זה מיסטיקנים, נוכלים, שקרנים, צריך לבורך מהם. הם לא רבנים, רבנים לא עושים דברים. רבנים, הם מתפללים, מברכים ברכות, אבל לא רואים. לברך, להתפלל, קשה. אבל להגיד לבן אדם מה יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה, ובן אדם משוחררים, מה פתאום.
אה,
ויש
דבר כזה?
אני
לא
אקיד
לך, אני לא תורה. איזה
דבר
זה,
שהם הולכים לעבוד
את הקודש.
ואז מה? ואז מפסיקים לבחור.
יש עניין
כזה. לבחור, צריך לבחור. לא יעזור, צריך אדם לבחור. זה לא משחרר את האדם משום בחירה חופשית. זהו, אמרו לי, לפי המספר התאריך הלידה שלי, הגורל שלי זה שאני אהיה ככה וככה. מה פתאום? אין דבר כזה ביד. זה הגורל שלך, זה המזל שלך, מה פתאום? לא יודע, בחירה חופשית, בוודאי. להתמודד, לעבוד את השם, לתקן מידות, בכלל להתמודד בחיים. התמודדות, בוודאי. כל המצוות זה התמודדות. הרמב״ם תכף יוכיח את זה. אומר הרמב״ם, זה שיגעון. הם חושבים שהאדם נולד בעל מעלה ובעל חיסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים בהכרח. קוראים לזה שיטה פטליסטית. והכל ידוע מראש. הכל ידוע מראש. שום פנים ואופן. אנחנו נגד התפיעה המיסטיקה, שכאילו הכל גזרת הכוכבים, הכל ידוע מראש. מה פתאום? הוא יכול להרוס לעצמו את החיים, בוודאי. כל אדם יכול להרוס לעצמו את החיים, לצערנו הרב. אדם יכול להתאבד. אדם יכול לאכול דברים מזיקים. לצערנו הרב, אדם יכול לדכא את הבחירה החופשית שלו. אם אדם הולך למיסטיקנים כאלו כל הזמן, אז הוא מדכא את הבחירה החופשית שלו לאט לאט, הוא הורס לעצמו את הבחירה החופשית. הוא נהיה בטלן גמור. ממש לא ממצא את עצמו, ומגיע לרמה נמוכה מאוד. והוא נתלה בכל מיני דברים מיסטיים.
מה?
כן.
אם
זה
אחד,
אפשר לדכן
את הבחירה החופשית, איך אפשר להעצים את הבחירה החופשית?
להפסיק ללכת למיסטיקנים, ולהקשיב לתורה. מי שמקשיב לתורה, זה כל הזמן מגדיל את הבחירה החופשית שלו. כי אומרים לו, תקום, תפלל, תיתן צדקה, תעזור את זה. מלא בחירה חופשית. כל הזמן. הבחירה, התורה כל הזמן אומרת לנו לבחור. תתגבר, תתאמץ, תעשה, תפעל, זה כל הזמן, תבחר. אין פטורים. השפה של התורה היא שפה מאוד של בחירות. היא אומרת, תשתול עצים, תזרע שדות. היא אומרת, תתכונן למלחמה, תפעל, תבנה. התורה מדברת בשפה כזאת. היא אומרת, תפעל, תעשה, ותעבוד על האישיות שלך. לכן התורה, אומר המדע, וגם המדע, אומר הרמב״ם, פעולות האדם מסורות לו ואין מכריח אותו בהן. האדם הוא לא תחת חוק מיסטי. כלל, שום אופן לא. יש לו רק הכנת מזגים, מה שדיברנו. פוטנציאל גנטי, נכון. ויכול להיות שיהיה לך יותר קל או יותר קשה. אבל אתה לא מחויב, זה לא הכרח. זה לא מחויב שכך יקרה. לא. אדם יכול להתאמץ ולעבוד ולעבוד ולעבוד. למה? כי אם לא כן, כל מצוות התורה בטלות. כל המצוות של התורה בנויות על זה. שהכל בחירה חופשית. הרי אם אתה אומר, לפי הכוכבים, הכסף שלו אמור להיות אצלי, אז ברור שאני אגנוב. או שאני לא אעבוד, כי מחר הכסף שלו אמור להיות אצלי. אתה מטרו לא מדבר בשפה הזאת. כל השפה של התורה זה עבודה. לפי זה הכל שקר. מה, כל התורה יבל? כל התורה אומרת לאדם, מה פתאום? אתה צריך להתאמץ, אתה צריך לעבוד. אסור לך לגנוב. אם זה מולד, אז מה, למה אתה אומר לי, אז אל תאכל, מה, תאכל? אני חייב, זה הטבע שלי, אני חייב לאכול את זה. אין לי בחירה, מה פתאום? יש לך בחירה, תתגבר, אל תאכל. וכן הלאה וכן הלאה. כל התורה זה התמודדות אדירה של האדם עם האינסטינקטים שלו, עם היצרים שלו, עם מה שמושך אותו. שום, אני לא אומר את מה זה מולד. מה פתאום? זה לא מולד. אין דבר. לקיים את התורה זה בחירה חופשית. כי זה נגד השכל. כי זה התמודדות כל הזמן. כל התורה זה כל הזמן התמודדות. זה לא טבעי. התורה היא לא, זה לא זורם טבעי, זה התמודדות.
לא
הצלחתי
להבין למה אם לבדם הזה חופשית הוא לא יכול
להתאם
במצוות. כאילו
בסוף
אדם יכול
להתאם במצוקה, לשמור שבת. מה פתאום? ראיתי בקפה שהשנה לא, אני לא יהיה לי עסוקה. היה כתוב מפורש בקפה שהשנה לא יהיה לי עסוקה. אז אני לא... תורה מיסטיקה, זה כתוב. בטבע שלי, הלכתי לפסיכולוג, אמר לי, הטבע שלי, שאני אדם כעסן. זה הטבע שלי. אז נגמר, זהו, מה אתה? אז כתוב, לא תרצח. מה את רוצה שאני אעשה? אני אדם כעסן. כתוב, הטבע שלי, שאני אדם חומד ממון. זה הגנים שלי, שאני אדם חומד ממון. מה אתה אומר לי, לא תחמוד? זה הטבע שלי, מה אתה רוצה? זה עשרת הדיברות, לא תחמוד, לא תחמוד. זה הגנים שלי, אני חמדן, זה, הלכתי לכל הפסיכולוגים, כל הפסיכיאטרים, כולם אמרו לי שיש לי תופעה גנטית מוכרת שאני חמדן גדול. אז מה אתה רוצה ממני לא תחמוד? בוודאי, לא תחמוד, תתמודד.
אבל גם כאילו כשאדם עונה מעצמו בחירה, זה כאילו לא יביא את השם. למה?
הוא לא?
כאילו כשאדם... הוא מונע מעצמו
לבחור. זאת אומרת, הוא אומר, אני חומד, אין מה לעשות. אז אני לא עושה משהו. אני אומר לשם, תשמע, אתה כתב לא תחמוד, אבל זה לא קשור. אני לא יכול. אני לא קשור אליך. אתה אומר לא תחמוד, אבל אני שונה.
זאת אומרת, זה רק
בדברים שאתה רואה
מצוות, לא?
בכל התחומים. בכל התחומים. בכל התורה המצוות וגם בכל תחומי החיים. אנחנו מדברים גם על התורה וגם על ה... עולם הקודש וגם עולם החול. גם בקודש וגם בכל, בכל יש לנו אחר חושית. בתורה זה מאוד בולט, שהאדם לא אומר אני ככה אני, זה המבנה האישיותי שלי. מה פתאום, תתמודד. אל תחמוד. אסור לאדם להתגאות. לא, אבל זה בגן, אם הלכתי לכל הפסיכולוגים, כולם אמרו לי שיש לי תופעה גנטית מוכרת שאני שחצן ידוע. זה אצלי בגני, מה לעשות? אין מה לעשות. לא, אתה צריך לאסור לך. זה איסור מהתורה, אסור לאדם להיות גאוותן. כן, בבקשה.
הרב, אם אני יודעת שיש לי עונשים, אני אומר שאני לא
מקיים
בתורה, אז איך
חייבה נכנסת? כי העונשים, אנחנו רואים שהם באים לעזור, להעצים לנו את התודעה, כמה זה מזיק לנו. זה מזיק. אז העונש בא לספר לך, תדע לך, מאוד שמתחשק לך מאוד מאוד, אבל זה מזיק לך. העונש הכוונה זה מזיק לך. אבל בסוף יהיה לאדם בחירה חופשית. מי שרוצה להתחמק מעונש, יכול להתחמק מעונש. אבל זה מזיק לעצמו.
אבל זה
מה
שהתורה אומרת.
התורה אומרת שזה מזיק, נכון. אבל האדם, אדם יש לו בחירה בסוף, אם להקשיב לתורה או לא. או שזה משקל נגד שבא לעזור לחזק לנו את הכוח לבחור, כי הבחירה היא קשה, זו מלחמה, אז רואים לצאת לנו לעזור לנו, תדע לך, זה מאוד יזיק לך, זה עוזר לנו לבחור, תן לנו כוח.
איפה זה מול האמירה שאדם לא יכול לבחור? התורה
מותאמת לחופש של האדם. התורה מותאמת לנטיית החופש של האדם. אבל יש לאדם נטייה אחרת, שונה, שהנטייה לא לחופש. זה נקרא יצר הרע. כלומר, הנטייה של האדם לוותר על החופש. אז זה התורה. התורה באה לומר, תהיה באמת בן אדם אמיתי, זה אדם חופשי. זה הנטייה המרכזית שלנו. אלא מה? יש לנו נטייה אחרת, ילדותית, שנטיית החוסר חופש. וצריך להתגבר על זה. הנטייה הילדותית של האדם, הוא לא רוצה חופש. הוא רוצה שיהיה עוד ילד קטן.
כי זה לא שהמצוות של התורה הכל
מותם
לו מאוד מאוד, אלא...
הכל מותם לחופש שלנו. לעקרון החופש שתמון בנו. ולכן יש ענישה בתורה. למה מענישים? זה הוכחה שיש בחירה חופשית. כי אם לא היה עונש, אם לא הייתה בחירה, אז איך אתה מעניש? אם אתה אומר, זה מולד, או זה נגזר משמיים, אז למה להעניש? ראובן רצח את שמעון, אומר הרמב"ם. אם נגיד שראובן בגנים שלו לרצוח, אז למה אתה מעניש אותו? ואם זה נגזר משמיים ששמעון ימות, אז גם למה אתה מעניש אותו? זה לא נכון. זה לא בגנים של ראובן להרוג, וזה לא נגזר משמיים ששמעון ימות. זה בחירה חופשית של ראובן להרוג את שמעון, ולכן הוא נהנה של זה. זה הנושא הבא שנצטרך לעסוק בו, וזה הבעיה הדתית. עסקנו בשתי בעיות, הבעיה המדעית והבעיה המיסטית. הבעיה העיקרית שהייתה אנחנו צריך להתמודד, זה הבעיה הדתית. שאנשים בשם הדת רוצים לשלוט את הבחירה החופשית. ועל זה עיקר המאבק שלנו. טוב, בעזרת השם, בשורות טובות, תעלו מעלה מעלה.